שלום וברכה לכולם, שלום רב אברום.
שלום רב שלם. אה,
בין
הזמנים.
איפה הגעתם, טוב, מהים?
אנחנו, אפשר לגלות רב שלם שאנחנו מקליטים את התוכנית הרבה הרבה לפני בין הזמנים, כי מי יודע אם תהיו פה בארץ בכלל בבין הזמנים.
כן. כתוב הרי, צדקוסכו, כארי, כן, מכיר? משפטך אותו עם רעבו, עוד אמור באים אותו, אישי
השם.
אז רואים בלשון הלצה, צדקוסכו, צדיקים, חסידים, כאר הקל הולכים להרים.
להרים.
לנפוש, לשוויץ. המשפטך או הדיינים, השופטים, טועים רבו, הולכים לדרום, אזור דרום הארץ. עוד אמו באימו, תושיע השם.
טוב, כל אחד יבחר לעצמו איפה הוא בוחר, מאיזה חלק של הפוסוק. ויסחנן, דווקא רציתי להתחיל את התוכנית רב שלם עם דברים ידועים על פרשס ויסחנן, שמשה רבנו התפלל כמה תפילות, 515 פעמים, כגימטריה של תפילה, כגימטריה של ויסחנן. כבר בחדר שאלנו, למה דווקא 515 פעמים? יש עוד שאלה, אהרון הכהן גם היה בו בכלל העונש לא להיכנס, על אהרון אנחנו לא רואים שהוא התפלל 515 פעמים. יש הסברים שאומרים שאם הוא היה מתפלל בפרסיה, שהיו יודעים מזה, אז היו אומרים שהוא ייכנס לארץ ישראל, מי יקבל את כל התמתנסקון? הכהן גודל. אז הוא יגידו שבשביל זה רוצה להיכנס.
לכן הוא רוצה להיכנס.
אבל יש הסבר מאוד מאוד מעניין, של בעל הפני יהושע, לא על השס, זה ספר אחר. יכול להיות שעוד מביאים אותו. יש את הגמור הידועה, המדרש, ש600,000 שנגזרו שימותו כל שנה בתשע באב, כל שנה 15,000, חוץ מהשנה האחרונה. השנה האחרונה הם הלכו לישון, קמו בבוקר, צובטים את עצמם, אומרים שהם ערים. אומרים, בטח טעינו, זה לא תשע באב, טעינו ביום ככה. במשך כמה ימים עד ט"ו באב, ואז הקדוש ברוך הוא הזיז את העננים, והם ראו את הירח, ככה הם לא היו רואים את הירח, הענן חיסה, הענן שחיסה בני ישראל. ואז הוא הזיז את הענן וראו שירח מלא, אז הבינו שהם צחודש והבינו שהם ניצלו. למה דווקא 15,000 אלה ניצלו? אז יש הרבה הסברים שהם התפעלו מעומק הלב. כל שנה, כל אחד אמר, אני אקום, השכן לא יקום. אבל בשנה האחרונה, אז הם כבר ידעו שאין להם סיכוי, ואז פרצה מלב כל אחד ואחד,
תפילה.
תפילה של סליחה ומחילה ובקשה שהוא יישאר בחיים. כשיהודים מתפעל מכל הלב, אז התפילה מתקבלת.
וואו.
ולכן גם זה מה שהכהן גודל ביום כיפור, אחד מהדברים הבודדים שהוא מזכיר זה, שלא תתקבל תפילת עוברי דרכים על הגשמים. כל העולם צמא למים.
יפה,
בעלי חיים, פתאום? צומח. מה פתאום זה? ההוא ששכחת מטריה בבית,
יפה.
והוא מתעצל לחזור. למה שהתפילה תתקבל? כי הוא מבקש מכל הלב, כי הוא יודע שאף אחד לא יכול לעזור לו. לא, אי אפשר לשלוח בקשה, לא לראש העיר, לא ראש ממשלה. גשם זה רק הקדוש ברוך הוא. ואם הוא מבקש זה מכל הלב.
ומכל הלב לכן זה יכול להתקבל. לכן צריך שלא תתקבל.
אז משה רבינו, בעצם בט"ו באב, התגלה למשה רבינו ולעם ישראל שתפילה מבטלת גזרות. הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו שאתה לא תיכנס לארץ ישראל, אז זהו, הקדוש ברוך הוא אמר. ובט"ו באב רואים שתפילה מבטלת גזרות. רב שלם, תיקח לוח שנה, תספור מט"ו באב עד יום הפטירה של משה רבינו זין אדר, 516 תפילות, לא כולל שבתות וחגים שאסור לי, שלא מתפעלים דברים אישיים, 516 תפילות. כיוון שזה נודע למשה רבינו רק בט"ו באב בבוקר, כי מהר בקרב הפסידו, אז זה 515 תפילות, ככה זה יוצא, בודו קומנוסה.
וואו, מדהים.
אהרן הכהן, רב שלם, מתי נפטר? בראש חודש אב, לפני שנודע בט"ו באב, שתפילה יכולה לבטל את הגזרה.
יפה, תשובה טובה, יפה.
אז,
אז
בעזרת השם רב שלם, איפה שלא תהיו, בסעודת השבת, שהילדים יגידו ויסחנן 515 תפילות, אז נוכל גם להסביר להם.
למה?
את אחד ההסברים, מה עומד מאחרי ה-515 תפילות.
סיפור שהיה בתקופת השואה, היה, הרי הצרות החמירו וקלחו את כולם לגטו, היה איזה תלמיד אחד שהיה מאוד מאוד מחובר לראש ישיבה שלו, וגם עדיין שהיו בגטו, עדיין היה מגיע לראש ישיבה שלו יום יום, והיה יושב ולומד איתו. יום אחד שיושב ולומד עם הראש ישיבה, פרצו לבית שלושה גרמנים אכזרים, ולתדמתם הם רואים שלא רק יהודים פה חיים ונושמים, אלא גם לומדים תורה. הם, כל הזעם שלהם, לקחו את הראש ישיבה והרגו אותו בייסורים, במיטה משונה. ומי שהיה עוד בבית שם, זה היה הבת של הראש ישיבה וגם התלמיד. וגם הבת וגם התלמיד הצליחו לברוח. והוא התלמיד שרד את כל המלחמה, עבר את כל התלאות, וברוך השם יצא מזה. נודע לו שהבת של ראש ישיבה, שהייתה איתו גם שמה, גם שרדה את השואה. אבל לצערנו היא פרקה כל עול, והתחתנה עם נוצרי, ונולד לילד, ובגלל כל מה שהיא עברה בשואה היא הייתה לא, לא, לא... קיצור, לא יכלה לגדל את הילד הזה, ואת הילד הזה לקחו ושמו אותו במגזר. והוא לא היה מסוגל לתלמיד, הנכד של הראש ישיבה שלו, שהוא כל כך אהב, שיגדל ככה כמו נוצרי. הוא אמר, אני חייב להוציא אותו מהמנזר, ולהכניס אותו תחת כנפי השכינו. אז הוא נסע לשם, היה מרחק ל-12 שעות נסיעה ממנה, הוא נסע אליה, פק בדלת, פותחת לו, והוא אומר לה, אני רוצה לדבר איתך. איך שהיא רואה פרצוף יהודי, מיד אמרה, אני לא רוצה לדבר איתך, אני לא רוצה לדבר עם יהודים. אז הוא אומר לה, אני מבין, גם אני עברתי את השואה, שתביני, גם אני עברתי את כל הסבל הזה, וניסה כן לדבר איתה, אבל היא לא הסכימה בשום פנים באופן, לא רוצה לדבר איתו. הוא אמר לה, בסדר, אני מבין שאת לא רוצה לדבר עם יהודי, לא רוצה בכלל לחשוב על זה, על היהדות, בגלל כל מה שסבלת, אבל בבקשה, את הבן שלך אני רוצה להציל, אני רוצה להוציא אותו מהמנזר, אני רוצה שהוא יגדל כמו יהודי. אז היא אמרה לו, בשביל מה? בשביל מה? תראה איזה צרות קרה בגלל שהם יהודים, תראה מה קרה, כמה הרגו, כמה רצחו את כולם. אז הוא אומר לה, שתביני, אני הייתי איתך בבית שזה קרה, שרצחו את אבא שלך, אני התלמיד, אני הייתי שם, בבקשה, יש לי הכרת הטוב כל כך לאבא שלך, בבקשה. והיא לא הסכימה. ואז הוא אמר לה, מה שאת עושה, את גורמת להיטלר עם אח שמו לנצח. הוא הרי רצה להשמיד את עם ישראל. הוא הרי רצה להרוג, לא רצה שיהיה יהודים בעולם. מה את עושה? את ממשיכה את דבריו. התחתנת עם גוי, יש לך ילד נוצרי, הוא יהודי, כן? אבל מבחינתך הוא נוצרי, ואת לא רוצה שיהיה לו שום סימנים של יהודי. מצוין, היטלר עכשיו בשמיים מאושר ושמח. הנה, יש לו תלמידים שממשיכים את המסורת שלו. הוא ידע שמה שהמילים שלו שהוא אמר ישפיע, ישפיע עליה. חיכה כזה מתחת לבית, אז היא יוצאת, אומרת לו, טוב, השתכנעתי, אני מסכימה איתך. יש לך אישור ללכת להוציא אותו מהמנזר. הוא אמר לה, אבל אי אפשר לעשות את זה סתם, בוא נעשה את זה מתואם, שאת מסכימה עם זה, ואת...
באישור.
וזה באישורך. ככה זה היה, הם עשו את כל האישורים, והוציאו אותו, והוא לקח אותו איתו, והעלה אותו לארץ ישראל, והוא גדל ונהיה אחד מראש ישיבה שבארץ ישראל.
אז כמו שאמרנו, רב שלום, אנחנו עכשיו בעיצומו של בין הזמנים. יש איזה סיפור שסיפרנו פעם, וכמה וכמה... וכשו שנספר אותו עוד פעם, סיפור של בין הזמנים. אז נחזור עליו לבקשת הרבים רבים, סיפור מתאים לבין הזמנים. היה איזה משפחה שאחד הבנים התארס, ובין הזמנים היה חתן מאורס. הצד השווה בין המשפחה של החתן למשפחה של הכלה, שהם היו ריקים מכל, לא עליהם כסף בכלל, והמצב היה מדוכדך, והחתן היה מדוכדך. האחים שלו, הנשואים מעליו, רצו לעודד אותו, אז אמרו, ניקח אותו לטיול, לטיול לאחד הערים, כמו שאמרתם, עשה איזה מסלול טוב. טוב, הם לוקחים את האוטו, שלאחד האחים היה אוטו, אם עוד יכלו לקרוא לזה אוטו, עשה יותר רעש מנסיעה, אבל נסו. ומגיעים באמצע הדרך, האוטו מתחיל...
להשמיע קולות. של פרפור.
נשמיע קולות, אתה מתחיל... טוב, אז הם נעצרים בצד הדרך, והם מנסים להזיק עזרה, פיתוח, גרירה. בינתיים הם לוקחים טרמפ לתחנה דלק, אמרו להם זה ייקח כמה שעות, אז הם לוקחים טרמפ לזה תחנה דלק כמה דקות משם, הוציאו את החסכונות שחסכו לטיול, כמה עשרות שקלים, וממש מתפרים רב שולם, קונים שם קולה ובמבה, ויושבים ואוכלים כתוב ליבם ביין, כתוב ליבם במשתה.
כן, בקולה.
וכשהם גומרים לאכול, אז הוא מוציא, בא להוציא את הארנק ולשלם. ורואה שהוא שכח את הארנק באוטו. המוכר בחנות שם היה אחד מבני דודינו. אמרו לו, תשמע, שכחנו, אנחנו נלך להביא. הוא מתחיל לצעוק עליהם, גנבים, אני לא מכיר, לא מכיר אתכם.
אתם היהודים.
אני מכיר את השיטות. אתם לא הולכים מפה. אמרו לו, אין לנו כסף, אני אמרתי לזה שנעשה. טוב, אז הוא אמר, בוא נעשה, אחד יישאר, ושתיים ילכו להביא.
כמו יויסף.
כמו יויסף. טוב, אז אמרו, מסכן החתן, תרטר אותה לא חזור, אמרו לו, אתה תשב פה, ואנחנו נלך להביא את הכסף. יפה. טוב, יש לנו פלאפון, לך יש. עובר חצי שעה, שעה לרוע המזל נגמר הבטריה בפלאפון שלו, זאת אומרת שהוא מתקשר ולא זמין, הוא לא יודע מה קורה. והוא מתחיל לדאוג, עובר שעתיים, שלוש, והוא שם תקוע בתחנת דלק בלי כסף, עם שירותים ליד, והוא במצב ממש מדוכדך, מכל המצב הכללי והפרטי שלו, והוא פשוט עומד בפינה, ופשוט מתחיל להוריד דמעות. תוך כדי שהוא עומד באותו מצב לא נעים, ממעמק עם כרסיך השם, הוא לא שם לב שנכנסת לתחנה דלק איזו מכונית אדורה, מכונית מפוארת, ויוצאים מהמכונית, נכנסים לחנות שם, אבא עם בת שלו, נערה בוגרת, לא בדיוק היו שומרי תורה ומצוות מקפידים כאלה החומור, או שומר מסורת. הם נכנסים, והם רואים מישהו בוכה בצד. אז הם שואלים את המוכר שם, מה קרה? הוא אומר, האחים שלו היו פה, קנו. כמובן שהמוכר לא ידע שהוא חתן, ושכל המצב, כל הרקע, הרקע הסביבתי לבכי. אז הוא אומר לו, האחים שלו ישבו, אכלו פה, ואמרו, שכחנו את הכסף, והלכו, השאירו אותו פה, ואני לא נתן לו ללכת, הוא בן ערובה. אז הוא אומר לו, בכמה מדובר? אמרו לו 50 שקל, אמרו לו 50 שקל אתה עושה עסק, אתה לוקח אותו בן ערובה, הוציא 50 שקל לשלם. ואז הבת אומרת לאבא שלה, רגע, אולי האחים שלו זה מה שקשור לתאונה שראינו, כוחות ההצלה, הוא מיד נבהל, מה ראיתם? אז הם ככה מנסים לשתוק, אבל זה כבר מאוחר מדי. אז אומרים לו, ראינו פה איזה חונית ומכבי אש ואמבולנסים. טוב, בוא איתנו מיד, אז אחרי משלמים לה, אחרי ששילמו למוכר את הכסף, הוציא לו כתב שחרור, והם נוסעים מהר, והוא בוכה כבר, הוא מבין עכשיו למה הפלאפון לא צלצל, לא ענק, הוא כולו בחרדות. הם מגיעים לשם, ואז הוא רואה את שתי האחים שלו עומדים מיוזעים בצד הכביש, הוא יד יורד אליהם, ומספרים לו שהם ניסו לשחק עם האוטו, להתניע, ופתאום האוטו התחיל לדרדר לתאום, אז הם מיד הצליחו לקפוץ, אבל לא קרה כלום, ברוך השם, הכל בסדר. אבל האוטו למטה. ונגמר להם הבטריה, לכן לא יכלו לתקשר. תוך כדי עולה אחד הקבעים שירד למטה לאוטו, וקשו שיביא להם את הארנק עם אותו, עם אותם 50 שקל מפורסמים, ותעודות, ותעודת זהות וכולי וכולי. הוא אומר לו, הנה הארנק שלך, אין לך מה להוציא, לחלץ את האוטו משם, זה יהיה הרבה יותר ממה שהאוטו שלך שווה. אז תסתכל עכשיו ותיפרד מהאוטו, תודה לו על כל הרגעים היפים שהוא נתן לך. טוב, הם עומדים ככה, והם תחת השמש הקופחת, הם מבינים שכבר אין להם מה לחכות לחילוץ, שיבואו לגרור את האוטו, כי אי אפשר לגרור. ואז הוא אומר להם, אותו אדם, לאיפה אתם צריכים לנסוע? אז אומרים לו, טוב, אנחנו נחזור הביתה, לאיפה אתם גרים בבני ברק? טוב, הם מכניסים אותו לאוטו, אז הם לוקח את שלושתם לאוטו, האבא יושב עם ביתו מקדימה, והם מאחור יושבים. ויש בהתחלה ככה כמה רגעים של דממה, ואז הם מתחיל לשאול אותם, מה אתם עושים פה, למה נסעתם? שאלות של אבא לדע, לשבור את המתח השקט. ואז הם מספרים את כל המצב שלהם, הם חתן וקשה, את כל העניינים. ואז הם שומעים שהבת לוחשת לאבא, אולי הם יכולים לעזור לנו. הם מדרכים ככה, אבא חושב, הוא אומר, אולי אתם תוכלו לעזור לנו. הבת שלי, הודיעו לה לפני כמה ימים שהיא קיבלה את המחלה שמרחם בראש, מחלה נוראה. אמרו לנו, יש גדול אחד בבני ברק, שהוא ייתן לכם ברכה, ויש סיכוי גדול שיהיה לה רפואה שלמה. אנחנו מנסים להגיע, אמרו לנו שקשה להיכנס. אז הוא שואל אותו מי זה? אז הוא מוציא מהכיס פתק, והוא בככה בפר הצוץ, אומר, מקרים הדף, רבי חיים קניבסקי. טוב, שלושתם מחייכים, אומרים, שאלה, אתם מה אתם מחייכים, אתם מכירים? ומדי שאנחנו מכירים. אין אחד בנמק שלא מכיר את השם, והרבה מחוץ לזה. נו, אתם יכולים לסדר לנו להיכנס? כן, בוודאי. מרים טלפון למי שצריך להרים, ואומר להם, עוד שעתיים אנחנו בבני ברק, תוכלו להיכנס. הם נרגשים, הם לא יודעים, הם לא יודעים איך להודות לו. והם נכנסים, נכנסים לרב חיים קניבסקי, וכנראה שהוא שאל אותם אם הוא שומר שבת, ומישהו לא שומר שבת, הוא לא אולי רוצה לברך. והוא אומר לו, אבל זה הבת שלי, הבת היחידה שלי, אני רוצה לזכות לראות אותה בריאה ושלמה, צועדת לחופה. הוא אמר לו, אז בשבילה תשמור, תחיל לשמור שבת. והוא מקבל על עצמו לשמור שבת. והוא שאל אותו מה הוא עוד צריך לקבל בשביל שתהיה בריאה. אז הוא אומר לו שתחזיק בן תורה שנה שלמה. אז הוא יצא והוא אומר לו, אני מקבל על עצמי, והוא אומר לו, אני מממן לך את החתונה ושכירות דירה לשנה שלמה. והוא אומר, ואם היא תצא מהמחלה, אז אנחנו גם את הדירה שתזכור, אתה תקבל. נקנה לך אותה.
כן.
כמובן שהחתונה נחגגת ברוב פאר ושמחה. אחרי כמה חודשים רב שלום, שהזוג הצעיר כבר מתגורר בבית, דופקים בדלת, אותו אבא ונערה, מראה להם את התעודה מהרופא שהמחלה עברה.
וואו, נקי.
אחרי טיפולים, ועם צ'ק שהם לקנות את הדירה. טיול בבין הזמנים.
מדמעות בטיול בבין הזמנים. איי, 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 שכוייך.
טוב, שיהיה לכולם טיולים טובים.
שכן, ומקומות טובים. ותהנו.
בעזרת השם. קוי והשם יחליפו קויח.
שיהיה גוד שבת.